טוב, אנחנו מחדשים את השיעורים אחרי הרבה זמן. אתם זוכרים מה דיברנו פעם קודמת?
לא הייתי.
לא היית. אוקיי. ובפעמים הקודמות, בשתי הפעמים הקודמות, ניסיתי לפרוס בפניכם את הנושא שעומד בשורש מסכת חנוכה. העמדה מצד אחד על העצמאות של נר חנוכה, יחד עם הבירור של אז מה טיבו, שלנגד עיני הגמרא, אני חושב שבסוגיות כאן עומדים שני מודלים שמנסה להפגיש ביניהם ולייצר מושג הלכתי חדש. מצד אחד, לנגד עיני עומדים הנרות ההלכתיים שכבר מוכרים, שזה כאמור נר שבת ונר המקדש. עבר השני, יש לגמרא איזושהי תמונה בראש של מה זה פרסומי ניסה. מה שהיא מנסה לעשות זה לקחת את נר חנוכה ולהפוך אותו לנר שהוא פרסומי ניסה, ומה שמביא לכך שיש בו צדדים שמבדילים אותו הן מנר שבת והן מנר המקדש מתוך רצון להיות פרסומי ניסה, כשאת התבנית של פרסומי ניסה הגמרא לוקחת משני חגים שמתרימים את חנוכה, שבהם היסודות האלה נקבעו. החג הברור יותר שחנוכה מדבר איתו הוא פורים, שפורים מדבר עם ליל הסדר, והסוגיות כאן באיזשהו מקום מנסות לקחת את היסודות של ליל הסדר ולשאול איך את כל זה מכניסים לתוך חג שהוא חנוכה. זה בגדול הדברים שנאמרו. אני רוצה לתקן טעות אחת, אם מישהו בכלל זוכר את זה. התלבטנו קצת, אני לפחות התלבטתי ביחס בין דברי הרשב"א, שמצד אחד קשר את כבתה אין זקוק לה, להדלקה עושה מצווה, עם הפירוש של הרשב"א עצמו לסוגיה בכבד עמוד ב', שמשם היה נראה שלמאן דאמר הדלקה עושה מצווה, שלדעתו מדליקים מנר לנר. והאמת היא כשלומדים מפרויקט השו"ת וכל הפרשנים נמצאים באותו קובץ, פשוט מה שקרה זה שקפץ לי העין. הקראתי בשיעור הקודם מהריטב"א וחשבתי בטעות שזה הרשב"א, אז בכלל אין שום סתירה ברשב"א. בסדר, אז אם מישהו בכלל זוכר את הסתירה הזאת, אז עכשיו אני מתקן אותה. זה פשוט היה קטע מהריטב"א מול הרשב"א, אז מילים אחרות, זו מחלוקת רשב"א וריטב"א. בסדר, בכל מקרה, אחרי העמדת היסודות, מה שנעשה בשיעורים הקרובים, פשוט נלמד את הסוגיות של חנוכה, בסדר? מה נדבר בחנוכה בשנים הקרובות? לא יודע. אבל אנחנו עכשיו אוחזים בגמרא בכ"א עמוד ב'. אנחנו למדנו את הפתיח של המסכת, העמדה של שני הנרות, העמדה של העצמאות של נר חנוכה דרך דברי רב. ביררנו את עניין מצד אחד של האיסור להשתמש לאורה, כפי שהודגש כאן, ראינו את הדיון, האם זה סביב הזיקה למקדש או סביב הרצון לתאר את הנר הזה כנר שלא משתמשים לאורו, כמובן הוא שונה מנר שבת, כי רוצים לייחד אותו כנר סימבולי, שזה ההסבר של רש"י. רש"י אומר, אסור להשתמש לאורה, שיהיה ניכר שהוא נר מצווה. וגם עסקנו כבר בליבון של כבתה אין זקוק לה. כן, שכפי שראינו, עיקר המטרה הוא להדגיש, לא שהנר לא צריך לדלוק, זה נראה לנו קצת משונה, נכון? אלא בעיקר מה שהוא בא להדגיש, זה את חשיבות ההדלקה. הייתי אומר כך, בניגוד לנר המקדש, שהוא נר אלוקים, הוא הנר הניסי, הוא הנר שמכניסים בו כל יום שמן, והוא לא דולק לפי חוקי הטבע, מה שאומר שהוא הנר האלוקי, ועוד יותר לפי הרמב״ם, עיקרו שהוא יהיה דולק. נר חנוכה זה נר אנושי, כל עניינו שאדם ידליק אותו, שבני אדם שעשה להם נס יכירו בניסם. ואני חוזר למודל של ליל הסדר, כמו שבליל הסדר מי שיצא ממצרים צריך לספר לדור הבא, בני אדם צריכים להדליק את הנר כדי שבאמצעותו הם יספרו סיפור. ומכאן הדגש של ההדלקה. אני רוצה לשאול, במהלך חנוכה יש פה מישהו שנכבה לו הנר? מה עשית?
אם זה היה דקה
שנייה אחרי, מה עשית? אבל כבתה אין זקוק לה.
למה?
אוקיי, אז אני אזכיר לכם, הבאתי פה את בית הלוי פעם קודמת. בית הלוי, הבאתי אותו, בית הלוי שואל, הרי הגמרא אומרת בדף חף ג' שחצר שיש לה שני פתחים, הוא חייב להדליק בשני הפתחים מפני חשד, שלא יאמר הרואה שהוא לא מדליק. שואל בית הלוי, מה גרוע כבתה אין זקוק לה מבית שיש לו שני פתחים? והוא אומר, זה לא גרוע, הוא אומר, שני דינים, שני רב חיים. הוא אומר, מדיני הדלקה, כבתה, אין זקוק לה. מדיני חשד, אתה חייב להדליק. מה שעוד פעם מעצים, שבדיין אינטואיציה למדנית היא שכבתה זקוק לה, האמירה, כבתה, אין זקוק לה, באה להדגיש את חשיבות מעשי הדלקה, וזה בעיקר בידול מהמקדש. כן, ומפה אנחנו עוברים לקושיית הגמרא על מן דאמר כבתה אין זקוק לה, שהיא בעצם לאמיתו של דבר מהווה את ההבאה הראשונה של ברייתא בסוגיה. כמו הזכרתי בשיעור הראשון על המסכת, שאיך בונים מסכת, קודם כל על ידי דברי התנאים, וכף א' עמוד ב' רצוף בכל החומר התנאי שעורכי המסכת יוכלו למצוא. והראשון שבהם זה ברייתא, שהגמרא במבט ראשון רואה אותה כסותרת את מן דאמר כבתה אין זקוק לה. אור אמינו, שואלת הגמרא, זה כעשר שורות מראש העמוד, כפה לפה מודבט, מול תוספות דיבור מתחיל, דיד להדליק מדליק. אור אמינו, שואלת הגמרא, מצוותה משתישקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק. זו ברייתא שמתארת את זמן הנרות. אנחנו מיד ננתח אותה לעומק. מה שהגמרא, מה שהברייתא מציינת הוא את תחילת הזמן ואת סוף הזמן. מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק, מציעה הגמרא, מה לכאורה הפירוש הפשוט, שהוא צריך לדלוק לאורך כל פרק הזמן הזה. מי לאו, דאי, כבתא, אדר מדליק, לה, דרך יפה לומר, שהוא צריך לדלוק כל הזמן הזה, מי שתשקע עד שתכלה רגל מן השוק, ועל זה אומרת הגמרא, לה, היא נותנת שתי הצעות קריאה נוספות לברייתא. הצעה ראשונה, דאי, לה, אדליק, מדליק, ואני צריך להדליק בתוך הזמן הזה, אבל הוא לא חייב לדלוק כל הזמן הזה. והסבר שני אומרת הגמרא, אינמי לשיעורה. מה זה לשיעורה? זה בא לומר לנו איזו כמות של שמן צריך לשים בתוך הנר. או בלשון אחרת, למאן דאמר כבתא אין זקוק לה, הנר לא חייב לדלוק כל הזמן הזה, אבל אתה חייב לשים בו שמן כדי שידלק, או בלים אחרות, זה ברור, וזה גם דברים שראינו ברמב"ן אז שלמדנו את הסוגיה, זה ברור שמאן דאמר כבתא אין זקוק לה, הוא לא אומר שתדליק שיחבא, לכתחילה תדליק כדי שידלק, זה ברור, כן? אני רוצה להזכיר, הגמרא הרי אומרת שלמאן דאמר כבתא אין זקוק לה, מותר להדליק בפתילות ושמנים שאסור להדליק בהם בשבת, אבל הרי מה תכונת הפתילות לשמנים האלו? שהוא לא דולק טוב. אז משמע שיחבא, אז על זה אני מזכיר את דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, הם מצליחים לדלוק, רק לא כל כך מוצלח. אבל ודאי שמאן דאמר כבתא אין זקוק לה, זה לא שהוא חושב לעצמו, טוב שלא ידלק. ברור שהוא מחייב לדלוק. בשפה למדנית, אני הייתי מגדיר את זה בצורה הבאה, ונחדד את זה יותר במהלך הלימוד, שמי שמדליק, שהדין הוא להדליק נר. עכשיו, מהו נר? נר הוא עם פוטנציאל של זמן בעירה. הדין הוא לא להדליק גפרור, להדליק נר, וכך נראה פה מערכת דינים שבאה להגדיר את הנר. הנר כולל בתוכו בהגדרה פוטנציאל של זמן בעירה, וזה הרעיון של שיעור, זה שיעור בחפצה של הנר. מה שאני רוצה שננסה לברר, זה את הזמנים האלה שנבחרו פה, על איזה רקע, מה טבעם, נעשה את זה תוך כדי גם השוואה לתחום נוסף בהלכה, שיש בו שפה דומה. אני רוצה להתחיל דווקא מסוף הזמן, בסדר? מה זה זמן כזה שמדבר על שתכלה רגל מן השוק? זה זמן שייחודי לחלוטין לכאורה לנר חנוכה, נכון? מה שלכאורה מלמד שמדובר פה באמת במושג עצמאי. אנחנו לא מדובר פה באיזה מושג הלכתי שנמצא בעוד מקומות, אז טוב, חנוכה משתבץ עליו. יש לנו רק כדי קצת להסביר את הדברים, אתם יודעים שבפורים, שהזכרתי את הזיקה הדוקה באבן חנוכה, אחד מהמושגי היסוד שלו זה הבחנה בין פרזים לבין עיירות המוקפות חומה. והמשנה אומרת שעיירות מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. ונשתברו הרבה קולמוסים, להסביר למה בחרו ביהושע בן נון, הרי לכאורה הדבר יותר פשוט היה לבחור ברבי יהושע, שיטת רבי יהושע בן קורחה, שאומר מוקף חומה ממות אחשוורוש, זו שיטת רבי יהושע בן קורחה, דברים הרבה יותר פשוטים. יש לזה כמה הסברים, אני רק רוצה להביא כדי להדגים את צורת החשיבה. הריטב"א מביא בחידושיו למגילה בתחילת המסכת בשם הרעה את ההסבר הבא. הוא אומר שחכמים כשהם מייצרים מושג נוח להם, זה מתאים לצורת החשיבה המשפטית, שאנחנו לוקחים מושג אחר בטרים שכבר קיים ואנחנו משתמשים בו. ובלשון אחרת, המושג של מוקף חומה ממות יהושע בן נון קיים בהלכה כבר במקומות אחרים. הוא קיים בדין של בתי ערי חומה. יש משניות שלמות בערכין שדנות בהגדרים של בתי ערי חומה, ושם יש הגדרות מאוד ברורות. הייתי אומר יותר מזה, מי שלומד בסכת מגילה הוא גם רואה שדי קל לעבוד עם המושג הזה. למה יעשה? כי מה אפשר לעשות אם רוצים לדעת אם המקום הזה מוקף חומה, מה זה שוב בינון או לא? מה עושים? פותחים תנך ועושים, זה גיאוגרפי. אני יכול לומר, יש סוגיה שלמה במגילה שיצאים שם חכמי הגליל, שהם פשוט הם לוקחים את כל אזור הכנרת, גינוסה, מתארים מוקף חומה, לא מוקף חומה, סוגיה טבריה, מי שמכיר, ויש גם סוגיה של חכמי לוד, שמתארים את כל אזור גוש דן, אונו, לא, הכל לפי ספר יהושע. אז אומר הריטב"א, היה נוח לחכמים לקחת את המושג הקיים וליישם אותו. לעומת זאת, היו אומרים, מימות אחשוורוש. מישהו יודע מי מוקף חומות אחשוורוש? מה עושים עם זה? ומצד אחד הריטב"א מתאר פה איזושהי נטייה בשפות משפטיות לקחת מושגים מוכרים, קוראים לזה היום מחזור. כל מי שגר בנופי אביב רואה את המחזור פה בחוץ, הוא מבין מה מחזור יכול לעשות, כן? יכול גם ללכלך, כן? כנגד זה אני רוצה גם להזכיר, וכל מי שלמד אצל בריסקאים, הוא מכיר את הדבר הזה, שהבריסקאים, אחד מהדברים שהם תמיד מבררים, האם המושג הזה הוא גלגול של מושג קודם, או מה שהם מכנים בלמדנות, דין בפני עצמו, שזה דרך להגיד מושג עצמאי. וגם הדבר הזה קיים. מה שלכאורה, כשמדברים על מושג הזה, שתכלה רגל מן השוק, הוא לא מדבר בשפות, לכאורה, הוא מופיע בעוד מקום אחד בשס, אם אני אגלה לכם את הסוד, הוא כן מופיע, הוא לכאורה לא מדבר בשפה מוכרת של המשגה הלכתית מתחומים אחרים, לכאורה הוא מדבר מושג עצמאי, ואם נשאל את עצמנו מה עומד בשורש המושג, לכאורה רואים פה דבר פשוט, וזה אין פה שום חידוש מה שאני אומר, זה שנר חנוכה כפרסום עניסה, הוא מכוון כלפי קהל צופים, הוא מכוון החוצה, הוא מכוון כלפי אנשים שיראו. אני רוצה להזכיר את התכונה הבולטת של פרסומי ניסה. פרסומי ניסה כשמו כנו, X מפרסם ל-Y. בתבנית המקראית, אני חוזר ליציאת מצרים, בתבנית המקראית, מי שיצא ממצרים מפרסם את זה לאנשים שלא יצאו ממצרים. זאת ההגדרה. אחד מהדברים שנראה אותם כבולטים לאורך כל סוגיות חנוכה, זה הקהל שאתה פונה אליו. זה מקום ההדלקה, צריך להיות פונה לרשות הרבים, זה צריך להיות במקום שבני רשות הרבים יראו. אותו גמרא של חשד, מה בעצם היא אומרת? נורא מעניין אותי בנר חנוכה, מעניין אותי מה חושבים האנשים שרואים את הבית שלך, כן? כלומר, אם הם רואים נר או לא רואים נר, הם חושבים עליך. בוא נגיד ככה, בנופי אביב שכולם הם מדליקים נרות חנוכה, רואים בית בלי נר חנוכה, אתה תוהה, כן? ואתה גנב, אתה בטוח שאולי בבית, נכון, בדיוק, כן? אבל זאת אמירה, כן? עכשיו, הדבר הזה נמצא בכל המצוות של פרסומי ניסה, כולל בנר חנוכה ניסה, ואז זה ברכת הרואה, שמי שרואה גם מגיב, כן? כלומר, זה רעיון יסודי בכל פרסומי ניסה. מה שמייחד את נר חנוכה מהפרסומי ניסה האחרים, זה שהייתי אומר ככה, היסוד של פרסומי ניסה של ליל הסדר זה לתוך הבית פנימה. אתה מספר לצאצאיך. ליל הסדר נעשה בטרקלין, אתה מדבר עם בניך. לעומת זאת, כשאני מסתכל על למי אתה רוצה לפרסם את הנס בנר חנוכה, אתה פונה לאנשים שהבית כבית כיחידה מפרסם, ואתה פונה לאנשים שהם נמצאים בחוץ, ולכן מסגרת הזמנים היא מסגרת הזמן שבו אנשים נמצאים בחוץ. מה זה המסגרת הזאת? שטיח לרגל מן השוק. כן, זה, אז לא כאן מדובר לכל במושג מיוחד. כפי שציינתי, המושג הזה נמצא בעוד מקום אחד בשס, חיפוש פשוט בפרויקט השוט מוצא אותו. כן, לא, אבל ככה צריך למדע היום, ארי. זה נמצא בבבלי במנחות. למדנו את זה פה בשיעורים פה לפני שנתיים, משהו כזה, בסוגיות של תפילין. אתה זוכר משהו מהסוגיות שם?
כן, זה בין שלים שלוש.
כמעט שני דפים אחר כך, שזה בערך 8 חודשים של שיעור. יפה מאוד. האם אפשר להניח תפילין בלילה? תנור הבנן אומרת הגמרא, אני מקריא, עד מתי מניחן? עד שתשקע החמה. זה מזכיר את הברייתא שלנו, מי שתשקע, טוב נדבר על זה, מי שתשקע החמה. רבי יעקב אומר, עד שתכלה רגל מן השוק. זה הביטוי של רבי יעקב. חכמים אומרים עד זמן שינה. אני רוצה לרגע להתעכב גם על חכמים וגם על המחלוקת בין חכמים לרבי יעקב, הרגע זה קצת גם לקישור לסוגייתנו. הזמן שינה הזה מזכיר לכל מי שקצת יש לו איזה קצת אסוציאציות למדניות, מזכיר לו איזה מקום נוסף גם כן. זמן שינה. נכון, קריאת שמע בשוך בך. האמת, שלומדים סוגיות קריאת שמע, גילינו שם דבר דומה. לכאורה, זמן קריאת שמע לא תלוי בכלל בזמנים הלכתיים מוכרים. לגמרי לא, לכאורה. נכון? כתוב בשוך בך, עבקו מך, מתי קמים, מתי שוכבים. טוב, אצלנו הכל השתגע בגלל התאורה, בגלל החשמל, כן? לא, זה נהיה לי ויכוח כזה, ויכוח. הרי התפקיד שלנו כהורים זה לשתוק מול המתבגרים. לפעמים נפלט לך, כן? כאילו, היה לי איזה דיון עם הבן שלנו, המתבגר, מה נועד לשינה, יום או הלילה? כן, אז הוא אמר, איזה כיף זה שבלילה כולם ישנים, אז הוא יכול לחשוב ולעבוד, אז הוא ישן ביום. אמרתי לו, אבל זה שכולם ישנים, מה זה מוכיח? שהוא נועד לשינה, אבל הוא לא אהב את זה. אבל תמיד זה קורה לי, זה נפלט לך. אבל המשוך בך וקומך הוא לכאורה לא חייב להיות בכלל צמוד לזמן יום ולילה, והמשנה הראשונה בברכות, שהיא מביאה עד זמן שינה, היא חושבת על רבי אליעזר, אז מה הוא אומר? עד סוף השמועה הראשונה, שבתרגום מודרני, הייתי אומר, זה השעה שאפשר להתקשר בטלפון לאנשים. אבל אני חושב, כאילו מתי בחברה שלך, זה סבירות גבוהה שהבן אדם ער? אז לי אמרו שבארץ זה 10, בארצות הברית זה 11.
11, ממש ככה.
ממש ככה, אוקיי. בסדר, אז זה... אם אתה רב, אז אפשר להתקשר אליך כל הלילה, זה אתם יודעים. יש לי בן דוד, ג'ונת'ן רוזנבלט, שהוא רב של קהילה בריברדייל, אז פעם התקשר אליו אחד מחברי הקהילה בשתיים בלילה, זה בשביל עורכי דין פה. הוא התקשר אליו מישהו בשתיים בלילה, והוא אמר לו, הרב, עצרו אותי, ואני מבקש שתבוא לעזור לי שם, לשחרר אותי בעריבות. הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה לעזור לך, ונראה לי, נדמה לי שכדאי לך להתקשר לעורך דין. אז הוא אמר לו, הרב, אתה חושב שיכול להתקשר לעורך דין בשתיים בלילה? אז כדי להשלים את הסיפור, קראתי לא מזמן באיזה בלוג... אני יודע. אני קראתי לא מזמן באיזה בלוג באינטרנט, שבשלוש בבוקר מישהו התקשר לרב, ואמר לו שהחותנת שלו גוססת, והוא רוצה לברר איתו כל מיני דינים של זמן יציאת הנשמה, כי זאת אותות קורה. אז הרב קצת מדבר איתו, אחרי שהוא קצת התעורר, לא יודע מה ברכת התורה, ואחרי כמה זמן הוא אומר לו, ומה אשתך? הוא אומר, אז הוא אומר, אשתי ישנה, לא רציתי להעיר אותה. אז חוץ מרבנים, ושוח בך. זמן שינה, כן? אז, אבל זה מאוד דומה המושגים, כשאני רוצה להזכיר, אני חושב שלא למדנו פה פעם קריאת שמע, ברכות פרק ראשון? אוקיי, אז פעם אפשר ללמוד את זה. מאוד בולט בסוגיות שם, השאלה עד כמה אפשר לשבור את זמן ולילה, למשל, יש שם גמרא מאוד מסובכת, בחטא עמוד ב', תת עמוד א', המון מחלוקות ראשונים, הברייתות של רשבי, שמהם עולה שאת קריאת שמע של לילה אפשר להגיד אחרי עמוד השחר במצב מסוים, ואת קריאת שמע של בוקר אפשר להגיד לפני הבוקר, כי זה הכל בדיקה שבשוך בך וקומך. ובעצם מה המחלוקת פה בתפילין? בואו עכשיו נבין אותה. יש פה שני מודלים של זמן הפעילות האנושית הסוציולוגית, הסובייקטיבית, במנותק מההגדרות האובייקטיביות האסטרונומיות של יום ולילה, כשבפשטות זמן שינה זה בתוך הבית, ושתכלה רגל מן השוק זה ברחוב, הביזנס, נכון, זה בגדול שני הזמנים האלה. אני רוצה להזכיר את הסוגיות של תפילין. ברור שתפילין, לפי הדעה הזאת, הדעה הדומיננטית בראשונים הוא, מה שנאמר פה בהמשך, שמודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכיסא או להיכנס לבית המרחץ ושקה חמה, שוב אינו חוזר ומניחן. כל מה שלמדנו אז גלגל לכיוון שמצד אחד מי שהניח תפילין ביום לא חייב לחלוט בשקיעה, להלכה פוסקים שכן לחלוט, אבל שיש קו כזה בסוגיה. מצד שני, אם הוא כבר חלץ, אז ומה בעצם עולה כאן? הייתי אומר, עולה פה דבר מאוד פשוט, שזה לא ממש תלוי בזמני יום ולילה, אבל לא שיש איסור של תפילין בלילה, אלא זה הבדל בין שבן אדם פעיל וערני לבין זמן שבן אדם בהדממה, כמו שאומרים, כן? ובעצם השאלה היא לפי מה התפילין הולכות, במיוחד אני רוצה להזכיר שאנחנו רגילים שתפילין שייכות רק לתפילה, אבל בזמן חזל מי שהניח תפילין, מה אני ככה? שאלה מי וכמה הניחו, אבל תפילין נתפס כל היום כולו, זה חלק מהלבוש, ככה בן אדם הולך. אז כל עוד שאדם, עכשיו יש לבוש בית, יש לבוש רחוב, נכון? המחלוקת פה כאילו סובבת סביב שני זמנים סוציולוגיים סובייקטיביים, איפה לשייך בדיוק את התפילין. וחזור אלינו, ברור שזמן שקיעת שזמן סליחה שתכלי רגל, הוא מציין את נר חנוכה כפונה לרחוב, פונה לרבים, הוא פונה לפי הדינמיקה של הרחוב. במובן הזה הוא שונה לגמרי מסומי ניסה של אל הסדר, הוא לא בבית פנימה, הוא על הדמדומים, הוא פונה החוצה. אני אפילו טעיתי, אולי אפשר אפילו לומר שכשמדליקים לרחוב שאולי יש אפילו קיום ציבור, כלומר אולי אנחנו מעצבים איזושהי ציבוריות מסוימת. אני חוזר לחנוכיות של נופי אביב, אלה שלא באילת, כמעט בכל בית פה יש חנוכיה. כשאתה הולך ברחוב בחנוכה זה רחוב אחר, במיוחד בליל שבת שכולם מדליקים בזמן, כן? אז אני זוכר, אני חזרתי בבית כנסת בשבת חנוכה, אמרתי לדוד, הבן הקטן שלנו, בוא נסתכל כמה על החנוכיות. בכל בית הייתה חנוכיה, השאלה היא רק איפה, כן? האם על הפח השפעה, האם על במרפס. אולי הפנייה לרחוב, אולי יש בה גם איזה עמד ציבורי, אני מלא את הדבר הזה בעיקר, כשנראה בהמשך את כל העניין, מצד אחד שההתכנסות פנימה של החנוכיה, שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, ואני גם רוצה להזכיר מוסד ימי ביניים שלא קיים בגמרא, אבל יש לי תחושה, כתב על זה לאחרונה מאמר, יעקב בליטשטיין פרסם על זה מאמר בספר תשמע, אז בלי נדר נעסוק בזה, וזה הדלקה בבית הכנסת, היא מתחילה בזמנים שכולם מדליקים בתוך הבית. כלומר הייתי אומר, יש איזשהו, כמו שפעם שמעתי מהרב ברנדס, מושג יפה, חוק שימור הרעיונות, על משקל חוק שימור האנרגיה, והרעיון שנר חנוכה הוא פונה לציבור, ולא רק משהו ביתי, פנימי. הרעיון הזה הוא בזמן הגמרא, כשמדליקים בחוץ, אז הוא מתקיים, עדי הדלקה בחוץ. בזמן שיהודים הדליקו בתוך הבית פנימה, אז הם מצאו דרך אחרת לבטא את הרעיון הזה דרך בית כנסת. אני צריך לעשות שיעור נפרד, בלי שנסף את המקורות, אז בואו נעזר בו, כדי לנסות להבין מתי, ממתי זה מתועד, איך מסבירים את זה המקורות וכו', כן? אבל בגדול צריך לקחת בחשבון אולי גם שיש משהו קיום ציבור, משהו ציבורי בנר חנוכה, רק מעצם המקום ההדלקה והפנייה החוצה. כן, בבקשה.
גם כן נראה לי שיש שאלה למי מפרסמים.
בבקשה, כן.
בפסח זה כנראה רק בית. השאלה בחנוכה, אם זה גם ללא יהודים.
אני מיד רוצה לדבר על זה, אתה חושב על התלמודאי, נכון?
פשוט על מי שידר במקום שקודם.
אוקיי. אז היות ואמרת את הדבר הזה, אז עוד לפני הרשב"א שתכננתי, זאת אומרת הגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הדקליה רגלה דה תרמודאי. מי הם התרמודאי האלה? אומר רש"י, אני קורא, שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם מי שחשכה ומבירים בבתיהם אור, וכשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. כן, אז רש"י אומר, זה בני אומה. בעצם מה רש"י אומר? מה החנות האחרונה שפתוחה? החנות היא מצרכים ללילה. היום קוראים לזה פיצוצייה, נכון? זה שאסור לעשן, אבל זה שבעשר בלילה גילה שאין סיגריות בבית, אז הוא חפש מקום. זה שתאב לכוס קולה בעשר בלילה, כאילו אלה ש... אבל זה, בעצם מה רש"י מתאר? בימי קדם לא הייתה תורת רחוב, אז אנשים, היה ברור שמתכנסים פנימה. אז מה הדבר האחרון שבן אדם קונה? משהו לצורך הלילה. משהו מחר בבוקר, תלך לחנות בבוקר. מתי האדם מגלה שיגמרו לו העצים בבית בשביל התורה? כשהוא מדליק, כשהוא בבית, כן? כמו זו שאלה שהיא כותב. הוא מבירים לבתיהם אור, וכשצריכים לעצים, יוצאים וקונים. הבן אדם בא הביתה, הוא רוצה להדליק את העצים. כלומר, החנות האחרונה שפתוחה, בעצם זה החנות האחרונה שפתוחה, היא חנות שהיא מזהה את סוף זמן התנועה ברחוב. זה מה שרשי אומר. משה פה, אני לא יודע, רמזת לזה. אבל אני שמע מבין דבריך שאתה אומר, אתה מודע, אגואים, אז תדע לך שאתה בחברה טובה. סבי הרב סולובייצ'יק דייק את זה ברש"י הזה, זה נמצא בכמה מקומות, בספר על התשועות זה נמצא, זה גם נמצא, הוציאו ממנו כל מיני מפי השמועה על חנוכה. אז אחד זה מסורה ד' ענייני חנוכה מהגריד, הרב שורקין והרי קדם פרסם, והדבר הזה נמצא גם פה. כאן הוא מצטט את רש"י של תלמודאי, הוא אומר, הוא אלה רוכלים נוכרים, והוא אומר ככה, משונה הוא אדמו"ר, אני מצטט, שפרסום נס חנוכה מתקשר גם אל שאינם בני ברית. כלומר, הרב רוצה להבין שמפרסמים עבור המוכרים גם. הגמרא איננה אומרת כי אדם רשאי להדליק את הנרות כל עוד לקוחותיהם של התלמודאים. פה הוא מלא אפשרות שלי נראית הסבירה יותר, שזה לא עבור התלמודאים, אלא כל עוד שהתלמודאים פתוחים, אז יכול להיות שיהודים הולכים לקלוט בהם עצים. לי זה נראה פירוש. כל הקטע הזה לי נראה קצת מופרך, אבל הרב רוצה לשלול את זה ולומר, מדליקים עבור התלמודאים. ואז מה שהוא בא להסביר פה זה אותה נקודה שכל הזמן עולה פה, הדמיון לפורים וחנוכה. ברור לו לפורים ופסח, ברור לו שפורים הפרסום הוא פנימי ליהודים, ואז הוא מנסה לשאול את עצמו מה יש מיוחד בפרסום הניסה של חנוכה שאותו דווקא מפנים כלפי הגויים. אפשר לשמוע פה, וזה משהו על כל הספר הזה, על התשובות. הספר הזה זה לא החנוכה שלי, זה החנוכה של סבא שלי בשנות ה-50 בארצות הברית. כל מה שיש פה בשנות ה-50 בארצות הברית, התאריכים נמצאים בהתחלה, זה נורא רחוק מחנוכה שלי, שאני חי בארץ ישראל, במקום שחיו החשמונאים. הדילמות של החיים שלי שעולות מול חנוכה, זה שאלה של ההשראה האלוקית על מעשה בני אדם. הציונות הדתית כולה נמצאת בתוך חנוכה. זה אנשים שמרדו, שאחזו נשק ביד, אבל שהם ידעו והבינו שהתשועה באה מידו של מקום. אבל בשביל סבא שלי זה גבורה יהודית, שמה זה להיות גיבור יהודי בעיניו? זה להיות יהודי אורתודוקסי באמריקה המודרנית. וכל הספר הזה מתאר חנוכה גלותי לגמרי, מאוד, כן? והוא מתאר את הגבורה היהודית. האמת היא, זה כן, זה היה גבורה להיות אורתודוקסי בשנות ה-50. זה היה נראה פסה. מי שלא מכיר קצת מה היה באותם שנים, אבא שלי, לפני כמה חודשים, הביאו להורים שלי כל מיני מכתבים שאיזו משפחה קיבלה, איזו יהודי אחד קיבל מסבא שלי, ואפילו מרמושה סולובייצ'יק, והמשפחה הביאו עותקים להורים שלי. ואבא שלי ראה את המכתבים, אני כן, אגיד לך מי היהודי הזה, הוא היה בשנות ה-50 אחראי בישיבי יוניברסיטי על שיבוץ הבוגרים של המוסמכים לרבנות בבתי כנסת. ואז הוא הוסיף, לא זוכר את השם שלו. אני לא יודע את השם, אני יכול לשאול, אני פשוט לא יודע, אני לא זוכר. אני זוכר מה אבא שלי אמר. אבא שלי אמר שאם היה בא בוגר ואומר אני רוצה רק בית כנסת עם מחיצה, הוא לא מחפש לו עבודה, כי ההנחה הייתה שאין כזה בית כנסת באמריקה. תלכו עכשיו לאמריקה, כן? כלומר, משהו השתנה שם. אבל זה הספר הזה, והספר הזה הוא מתאר את כל חנוכה ברוח הזאת, כולל מה שהוא מציע פה זה שאנחנו בחנוכה רוצים לפרסם את הנס לגויים, וזאת למה? כי אנחנו רוצים לספר להם שאנחנו נשאר יהודים, שלא יחשבו שאנחנו נוותר על היהדות שלנו. אנחנו נתאר את זה פה, אני מקריא. הוא נותן פה שני הסברים. א', הוא אומר כי זה באמצעות החושים, אז זה גם פונה לגויים. ואז הוא אומר כך, ניתן להציע הסבר נוסף דרשני פשוט עד מאוד. אנו לא צריכים להודיע לאומות העולם כי היהודים לוחמים למען הישרדותם הפיזית, זה פורים, זה הם מבינים לגמרי. דבר זה, הוא אומר ככה, היהודי כמו ככל אדם אחר, הוא בעל דחף טבעי להישרדות פיזית. דבר זה נכון, אפילו בממלכת החיות, אבל חנוכה הייתה מלחמה למען הישרדות רוחנית, על הגויים לדעת כי היהודים מוכנים להילחם ומסוגלים להילחם. זה מאוד מתאים לסבא לומר את הדברים האלה, אבל לי בפשוטו נראה מה שהוא שלל, שזה פונה ללקוחות. בסדר, אבל אתה בחברה טובה, זה מה שאני יכול להגיד. בכל מקרה, יהיה הדבר, כל אחד פה שיאמץ את העמדה שנראית לו. השיעור הזה ששתכלי רגל בין השוק, הוא שיעור שכאמור מבטא את חנוכה כפונה החוצה, כפונה לרחוב, אולי קיום ציבור, והוא לכאורה זמן הלכתי ייחודי לגמרי. עם זאת, אני רוצה להראות לכם רשב"א, כן, בבקשה.
מה שאתה אמרת, אוקיי. הבנתי, כאילו, חשבתי שהייתי קטנה, כאילו, אם זה באמת כל דבר אחר, כאילו, למה, כאילו, לא יהודים, אז ברור, כאילו, למה זה, מה אתה אומר, אבל אם זה פונה ליהודים, אז מה אתה מסמק? כאילו, מה זה הפרסומיניסט הזה? כלומר...
אם אני פונה למי?
ליהודים אחרים.
כלומר, האם הפרסומי ניסה נועד למי שלא יודע?
מה, מה,
בוא
מה?
נשאל אותך ככה, בשולחן על הסדר שלך, כולם, מישהו מהם לא יודע על, על, על סיפור יציאת מצרים?
לא, אבל...
לא, הילדים.
אבל...
אבל הם הלכו לגן, נכון?
שנייה, שנייה, אבל האגדה מטפל בזה. אפילו כולנו
ככה מוגלנתי, אז פה את מעלה כבר...
אז פה את... מה שפרשומי ניסה?
אז פה את מעלה בעיה נוספת, והוא, אם ההנחת העבודה שלנו נכונה, היא נכונה כי כתובה בגמרא בכ"ג עמוד ב', כי רבא אומר אותה. שנר חנוכה זה פרסומי ניסה, איך נר אילם יכול לדבר, או איזה סיפור הוא מספר. זה מה שאת שואלת, נכון?
לא, בנוסף, כאילו, מה אנחנו מנסים לפרסם לאנשים
שפרסם? אוקיי.
מה...
נגיע למאי חנוכה, נחשוב מה זה חנוכה. אבל אני כן יכול לומר שהאמירת הנרות הללו שלנו נועדה בדיוק לעניין הזה. נכון? היא נועדה לזה. הייתי אומר ככה, ברכת שעשה ניסים של הרואה, היא גם נועדה לייצר את זה, כי האדם שרואה את הנר, מה בעצם הוא מעיד? שהוא קלט מסר, שהוא מבין שזה לא נר תאורה, זה נר של, למרות שהוא לא מספר מה קרה, נכון? אז עוד נדבר על זה. לא לשב, הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה מביא את סיפור חנוכה, למה? כי חנוכה שלא מספר סיפור חסר בו משהו, כי פרסומי ניסה באמת מחייב, כמו שאת אומרת, בצדק. הוא מחייב סיפור, אם אין סיפור, אז מה, זה כלום. ואז חוזרת עוד פעם השאלה, אז הנר, אבל הנר הוא נר, הנר הוא כלום, הנר לא יודע לדבר.
לגבי הנורא במקדש, זה כתוב שזה עדות לראי העולם, ששכינה שחויה.
נכון. כן.
זה לעדות ממי. זה לא הקבלה, יש את אותו הקבלה שם.
זה דומה, יפה.
שאף אחד לא רואה את זה, חוץ מהכהנים בערך.
בסדר, לא, אבל אומר הרעיון שנר הוא מעיד כלפי אחרים, נר חנוכה גם מעיד, הוא מעיד על משהו אחר, כן? אבל הוא פה מעיד דווקא כי הוא בחוץ, לא כי הוא בפנים, כן?
אבל זה גם שם, זה מעיד מקשב, זה בחוץ, זה מחוץ לארון, זה בדיוק למה זה עידוד לבעי העולם. נר הוא צריך, זה מה שכתוב שם. זה אותו רעיון, שזה עידוד, אבל מהו העידוד שם? נראה לי שזה הקפלה, ההקפלה לפה זה אותו עידוד שיש שם.
כן.
שכינה
שחויה בעולם. לדומה, אין לי ספק שסיפור פנס פח השמן בגמרה בהמשך מדבר עם הברייתא בכ"ב עמוד ב', זה ברור. זה אותו נס. הוא אומר, הנס שקרה מדי יום בנרות המקדש קרה בנרות חנוכה. זה אותו נס, זה ברור.
זה אותו מיקום, אני אמרתי
לך כבר. כן,
כן.
תגיד להם, תגיד לכולם.
זה מיקום במקדש.
אמרת לי כמו המנורה במקדש, רק לי אמרת, לא? תגיד לכולם.
זה המיקום של הנרות חנוכה, זה מחוץ לדלת, כמו מחוץ לפרוכת במקדש, בצד שמאל, שהוא צד דרום במקדש. שהמיקום שלו מבחוץ לבית, זה בדיוק אותו מיקום שבתוך המקדש. אני אמר, ובסוף זה אומר שהקודש הקודשים הוא הבית. שמה שנמצא. הארון שנמצא בתוך הפרוכת פה, מה שנמצא בתוך הבית הוא הקודש הקודש.
אז הייתי אומר ככה, זה עדות לכהנים.
לא
חייב.
לא חייב. אני חושב יותר
מזה. יותר מזה, בסדר גמור. אז בואו רק עוד כמה דברים לפני הרשב"א, שתכלה רגל מן השוק. אז זה לכאורה המושג היסודי. כאן יש לנו בריף, מיטב ידיעתי הוא הראשון שעשה את זה, נופיע גם ברמב״ם, יש לנו ניסיון לקחת את השיעור הזה ולקמת אותו, לתת לו שיעור של זמנים על השעון, וזה התרגום של עד שתכלה רגל מן השוק ל... אז שמעון אומר חצי שעה, אני רוצה לדייק מאוד בלשון, כתוב בריף כמו חצי שעה. וככה גם כתוב ברמב״ם, זה מיד מעורר אסוציאציה של מקום נוסף שבו יש מושג תלמודי בלי זמנים. ושהרמב״ם נותן לו זמן, שהוא מנסה לגלם בדקות או בשעות שמה את אותו, את המושג, וגם שם היות הוא מדובר באיזה ממוצע, הרמב״ם מקפיד לומר כמו, הכוונה, מי שיודע עולה לאיפה?
קריאת שמה.
לא, לא, זה זמן קריאת שמה, זה 9:14. אבל אני חושב על זמן ההמתנה בין בשר לחלב. ובואו נדבר רגע על שתי הדוגמאות. קודם כל כאן, הריף אומר, בקצרה, אני אעשה את זה קצר, אבל אני אומר את זה, כן? כן, הריף אומר, בתת עמוד א', הוא מביא את התרמודאי, הוא גומר ועד אחר שקיעת החמה, כמו חצי שעה עד שמגיעים לבתיהם. הביטוי הזה כמו חצי שעה מופיע גם ברמב״ם, אני אקריא אותו, רמב״ם חנוכה בפרק ד', אופס, רק שנייה, אופס, לא, החליט לא להגיב לי. יש פה למישהו רמב״ם זמנים? רק שנייה, אני לא, 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 יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. הרמב״ם כותב ככה, פתחתי, הרמב״ם כותב בחוד חנוכה פרק ד' הלכה הלכה ה', כותב הרמב״ם כך, הולך, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יותר. הוא גם רומז שזה יכול להתארך, ומלשון אחרת למה הוא מרמז פה? זה מינימום, זה יכול להיות גם יותר, נכון? שזה פתח גדול לחברה שלנו, שברור שחצי שעה אחרי השקיעה זה לא הזמן. יש סיפור ידוע שהוא מספרים בירושלים על הרב מבריסק שחי גר ברחוב פרס, שזה בגאולה על יד רחוב שטראוס, וברחוב שטראוס היה קולנוע אדיסון הידוע, ו אומרים שהרי בירושלים הבדיחות, אני לא יודע אם אמריקאים מכירים, היו בדיחות איך בירושלים היו הולכים לישון בתשע, כאילו ירושלים אחרי מבט הייתה נרדמת, זה כאילו עיר שאין בה חיי לילה, לא קורה בה כלום חוץ מקולנוע אדיסון, כן? אז הרב מבריסק שחי ליד קולנוע אדיסון וההצגה השנייה הייתה נגמרת ב-11, אז הוא היה שם מספיק שמן בנר כדי ש כדי שאלה שהולכים לקולנוע יקבלו פרסומי ניסה. כמעט כמו התרמודאי, לא, זה יהודים, זה יהודים טובים. אבא שלי ככה נוהג למעשה, אבא שלי מדליק עד איזה 12 בלילה, הוא לא מדליק באף חנוכיה כי הכוסיות קטנות מדי, הוא לוקח כוסיות כאלה של וויסקי בזכוכית, הפעם הם שמים ביצה רכה, מכירים את הכוסיות האלה? אז אין לו חנוכיה, יש לו כזה כבר, הוא שם 8 כוסיות כאלה, שם בהם שמן כמות אדירה, וזה דולק לו עד איזה 12-1 בלילה.
אם זה לכבר, גם בלון שבוד.
הוא כמו רבי חנינה בן דוסה, זה לא קל. בלון שבוד הקבצנים הולכים לדעתי עד 2 בלילה, אני לא יודע. אין לך מושג מה קורה שם, כאילו, לא יומן. אבל התפיסה, מה בעצם אומרת? שתכלה רגל מן השוק, הוא מה? עריף אמרו חצי שעה, אבל זה משתנה מחברה לחברה. אני חייב להגיד שאני לא מתרשם שזה עד 12 בלילה. כלומר, האמת היא כל אדם לפי המקום שהוא חי, אבל בשכונה אצלנו, זה נראה לי הזמן שאנשים חוזרים מהעבודה. כי מי הולך ברחוב פה? 9-10?
הנוער,
נכון, הנוער. הנוער, או זה גם זמן חופש, או האנשים שכים תהל עם הכלב, אבל אין תנועה עירה ברחוב, אין תנועה עירה ברחוב בשעות האלה, זה די רדום. זה משתנה ממקום למקום, אבל בגדול אנחנו נדבר מיד מה קורה, עד מתי אפשר להדליק.
הרולינג קלאב,
הרולינג קלאב, אתם רוצים ב-10 בלילה? ברחוב הציפורן? האמת, ברחוב היסמין בסוף נראה לי שזה יותר מוגדר. אולי זה תלוי באיזה רחוב, לא יודע, אבל נראה מיד, זה גם לכולה הדבר הזה, כי אפשר להדליק עד הזמן הזה, אז זה לכולה, אתה יכול להדליק, אבל זה גם אולי לחומרה, שתדליק יותר זמן, כן? שמה שאני רוצה רק להצביע על המילה כמו, זה מאוד מאוד מזכיר את הדוגמה ברמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות. שם הרי בגמרה לא נזכר בכלל כמה הזמן של 6 שעות. מה מופיע בגמרה? מופיע סיפור פלאי, שלא נפרש אותו פה, כי זה יותר מדי, שהמהרש"ל אמר על הדברים מדהימים בים של שלמה. זה שמר זוטרא אמר, ענה לגבי המילתא חלה לבן חמרה. כאילו אבא שלו היה איזה צדיק, והוא חומץ בן יין. למה? כי אבא שלו, כשהיה אוכל בשר, לא היה אוכל חלב מעט לעט. והוא מחכה רק עד הסעודה הבאה. טוב, עכשיו שאל, מי מונע לך מלהיות יין? למה אתה באמת חומץ? מה עומד פה? זה לא לעכשיו. מה שכן, יש קודם כל מחלוקת יסודית מאוד בראשונים, למה הכוונה? האם הכוונה שלא אוכלים באותה ארוחה בשר וחלב, אבל כשהארוחה מסתיימת אפשר, זה שיטת בעלי התוספות, הרבינו תם כך מפרש, וזה יתגלגל למה שהעולם חושב שזה ההולנדים. שהם היחידים שפשוט נוקטים כשיטה הזאת, וזו הדעה שאומרת שהארוחה מסתיימת, בבקשה, תוכל חלבי. רק מה, הגדירו בספרות המאה ה-15 מחדש, מה נקרא שהארוחה הסתיימה? הארוחה הסתיימה זה ברכת המזון וכו', מושגים שלא נמצאים בה, ומי שמחכה שש עוד לא חייב שש עוד בברכת המזון. זה רק לשיטה הזאת, כי אתה בא לתחום סעודה. אני יכול להגיד שמה שהיה נראה לי בלימוד הראשוני אשכנז, זו השיטה היסודית שלהם, ולכן מי שיושב לו על השלוש שעות ושואל, מאיפה היקים לקחו את זה? אפשר להגיד זה כולה מהשש שעות, לי נראה שהם זה חומרה מהשיטה הזאת, בדיוק, הם החמירו. זה מציטקס, זה מציטקס, בסדר? זה לא מזה שהם חפיפניקים. זה היקים. אבל לעומת זאת, הריף והרמב״ם, הם מפרשים, שהכוונה, הזמן הממוצע שעובר עד הסעודה הבאה, והשש שעות בא לתת לנו ממוצע זמן שעובר בין סעודות. לכן מה כתב הרמב״ם שם? שהוא כמו שש שעות. היות וזה ממוצע בדיוק כמו פה. ועל זה יש לנו מסורת במשפחה בשם רב חיים, שהיות וזה כמו שש שעות, זה ממוצע, אין צורך שיעברו שש שעות על השעון, אלא די שהיא תיכנס לשעה השישית, כי זה ממוצע, עדיין זה מה שנקרא חמש פלוס. מה קרה עד שהגיעו לשולחן ערוך, אתם יודעים? בסימן פי תת ביורדיה, המילה כמו נפלה, ונשאר רק שש שעות. ובאמת, מנהג עדות המזרח, לכאורה לחתחילה, לא לחתחילה, זה שורת הדין, שש שעות. אבל ברמב״ם כתוב כמו, ופה זה אותו דבר, כי זה ניסיון לתת לנו ממוצע. עכשיו, הייתי גם לרגע... סליחה, מה את אומרת?
מה הסימנים?
אני לא יודע מה הם עושים. בסדר?
משהו מסובך, יש לי גיס תימני, בשר שש,
או חמש. הם מבדילים מנוף? וואלה.
ומה אם בין
בינה לבשר?
אבל גם תימנים, לא כולם אותו דבר. האמת היא שלרוב הראשונים מעוף לא צריכים לחכות בכלל, כי הוא דרבנן. ברמב"ם אבל מפורש שעוף מחכים, למרות שהוא דרבנן, מחכים שש שעות. ולהלכה נפסק כמו הרמב"ם.
כמו שש שעות.
כן, שיש לו אותם דינים, אבל פה רצו את הקולה הזאת, כן, אני מכיר את זה.
לפי הרמב"ם הזה, זה נראה שכמו שש שעות, זה לא בדיוק. נכון. בימים הם שיודעים את הבעיה, שגורמים ארוחת צהריים, ובשריים, בזמן ש...
ארוחה הבאה.
ארוחת
נכון. אז יספר לך על זה שני דברים.
זה אומר שממילא זה מותר לפי הרמב״ם.
נכון. יש פוסקים שמופיע בשבועות הסיפור הזה. היה להם בעיה בשבועות שהזמנים בין הארוחות לא היו בני שש שעות, ויש פוסקים שכתוב במפורש שיוד הגיע זמן הארוחה הבאה, שכולם אוכלים את הארוחה הבאה בזמן הזה, לא צריך לחכות שש שעות. יש תשובה מדהימה של החתם סופר שרצה לחדש חידוש מדהים. החתם סופר אומר, כל הצורך חכות לארוחה הבאה שש שעות, זה אם אתה בתוך אותה יממה, בתוך אותו מסגרת זמן. אבל אם אתה עובר ליחידת זמן חדשה, ברור שזה מאפס את המונה, ולכן הוא רוצה לחדש חידוש שבן אדם אכל בשרי בלילה ואז הוא הולך לישון שנת לילה, ברור כשהוא קם למחרת בבוקר שהוא ביחידה זמן חדשה לגמרי, גם אם לא עברו שש שעות. ואז מתאר החתם סופר בתשובה, מתאר החתם סופר בתשובה שהוא על, 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 על רקע זה הוא החליט שהוא יקום בבוקר מוקדם ללמוד, למרות שלא עברו שש שעות, הוא ישתה קפה. והוא קם בבוקר והיה חושך, והקנקן שלו היה מזכוכית, והקנקן נפל לו מהיד ונשבר, ואז הוא הבין שמשמיים רומזים לו שלא יעשה ככה, ויותר הוא לא עשה ככה. אז, אבל אתה צודק, כלומר, היות מדובר על, על, על זמן שמנסה לתת לנו הגדרה אובייקטיבית למושג סוציולוגי, יש מקום לשאול, עברנו לזמן. השולחן ערוך בבירור עבר לשש שעות וזהו. אם אני ממשיך לחיות במושג הראשוני. רק, אני חושב שהשימוש במילה כמו, שמעון, בסדר, אתה מסכים איתי הרב שמעון? המילה כמו באה לשמר את הרעיון שבסך הכל מנסה לגלם, לגלם זמן. זה מה שאני מנסה. כן, בבקשה, רצית להעיר?
יש אחד מהספרדים, פוסקים על השולחן ערוך, כותב שזה שעות זמניות. זה אחד מהפוסקים שהסבא שלך אהב. במצרים הוא עלה לי...
הוא מאוד אהב תפריך חדש.
כן, אז הוא כותב את זה. זהו, הוא כתב את זה.
הוא אהב את השעה, הוא אהב תפריך חדש.
תפריך חדש, כי הוא כתב שם שזה תלוי בחורף או בקיץ. שזה משתנה בין 4 או 3 שעות ל-6 שעות. זה כמו 6 שעות פה. זה עולה ויורד.
נכון. לא נשאר את זה, זה משהו שלנו בתקועת הרמב״ם. מה?
עוד לא היה שעון מכני בתקופת הרמב״ם, אני חושב.
היה שעון בבית הכנסת, אני לא חושב
שהיה תפוצה. אני כתב הרבה על השעון המכני ועל ההשפעה שלו עליך, כולל הנר שבת, ישראל תשמע. נושא שנורא תפס אותו. איך המצאות טכנולוגיות או שינויים טכנולוגיים, איך הם משפיעים על אופן החיים שמקרין על המשגה ההלכתית.
גם הסעודה הייתה משונה בחוף מבקיץ, אני מניח. אתה עבדת מוכה בקיץ בחוף.
נכון, נכון. נכון, זה נכון. בכל אופן, בואו נחזור אלינו. אז עד עכשיו טיפלנו בשתכלי רגל מן השוק. רק כדי להשלים את הטיפול בזה, אני רוצה לעסוק בקצרה בשאלה. אז מה קורה לבן אדם שעבר הזמן הזה, שהוא חזר מאוחר הביתה? האם הוא ידליק או לא ידליק? כן.
עד שתכלי רגל מן השוק באלו כמו בפני הקולנוע, הם חשבו שיש אפשרות ש... אם זה לא דלוק עד סוף הזמן הזה, הם לא יצאו?
המצווה היא להדליק עד שתכלי לרגל מן השוק. אם אתה גר על קולנוע, שתכלי לרגל מן השוק, זה עד ההצגה האחרונה. זה מה שהוא חשב, כן?
ובמנהטן, the city that never sleeps, אז אין אפשרות לעשות את זה?
זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה.
אבל מחרת, כאילו ביום
ברור
שלא
צריך. אז
כי ביום אנחנו מיד, בואי נחשוב מה הסיבה באמת שזה בלילה, אנחנו מיד נדבר על זה, כן. זאת שאלה טובה, אני לא יכול להגיד לך שאותם גדולי תורה שהזכרתי, אבי בריסק ואבא, שהם יגידו שזה כל אחד חייב לעשות ככה, אבל ככה הם עשו, ככה אבא עושה, אני אומר, החלוקיה שלו היא נראית כמו שתיארתי, ככה הוא עושה, האם הוא גם לך יורה לעשות, לא יודע, אתה יכול לשאול אותו. אתם מוזמנים להסתכל שאלה הבא, מה החנוכיה שלי, חנוכיה רגילה. כי אני לא חושב שזה עד 12 לילה בחוב הציפור, אני אומר את האמת. למרות שאני גר ליד הפארק.
הרמב"ם כותב, הוא כותב זה על הזמן ההדלקה עצמה, או את המשך של הזמן, שזה צריך להיות דלוק.
אז הרמב"ם מראה, אז בואו מיד נדבר ממתי מדליקים, בסדר? ורק לפני שנעבור לתחילת הזמן, אני רוצה להזכיר פה את השאלה, האם הזמן הזה מעכב? וכאן יש תוספות מאוד חשוב, וגם יש רשב"א שאומר דברים מאוד יסודיים לשאלה היסודית שעלתה כאן. כאילו, מה זה המושג הזה, זמן ששתיך לרגל? בואו נתחיל בתוספות. תוספות אומרים, די להדליק מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן. אומר הריפורט, יש להיזהר ולהדליק בלילה מיד, שלא יאחר יותר מדי, יש לך חצי שעה, אתה חייב למהר. ומכל מקום, אם אחר ידליק מספק, והמשנה שיהיו שינוי אחרינה. מה משמע מדבריו? שהוא חשב שזה תלוי בשני התירוצים של הגמרא. לפי התירוץ של די להדליק מדליק, באמת לא ניתן להדליק. לעומת זאת, לפי התירוץ של שיעורה, אז ניתן להדליק גם אחרי הזמן, אז מספק תדליק, כמובן, כשאומרים ספק, אז מה נגזר מזה? בלי ברכה. זה מה שעולה בדברי התוספות. סליחה?
מה עושים במוצאי שבת?
שאלה טובה. אז בואו נהיה... שאלה טובה, אבל בכל מקרה, יש בו שני דברים. א', זה שזה בלי ברכה, ודבר שני, עולה פה דבר ממש פלאי, שכבר דיברנו עליו קודם, אז בואו עכשיו נראה אותו כמושג הלכתי ממש. דהיינו, לדעתו למנדה אמר, שיעורה אתה יכול להדליק אחרי שתכלה רגל מן השוק. נכון? אבל כמה שמן אתה צריך אז לשים בנר? עד שתכלה רגל מן השוק. אבל ברור שאין מי שהולך ברחוב לראות את זה. אז מה אנחנו בעצם רואים פה בצורה מאוד בהירה? ששיעורה אומר שזה הגדרת החפצה של הנר. נשתמש בשפה שהשתמשנו קודם. ברור שהסיבה שמראש קבעו שגודל הנר יהיה משך זמן ההדלקה הזה, כי לכתחילה זה זמן ההדלקה. אבל אחרי שקבעו, עדינו להדליק נר, ונר צריך זמן בהירה, אז אתה חייב להדליק נר עם זמן בהירה כזה. זה מה שעולה כאן. יש פה דעה שנייה בתוספות, שדורשת גם התייחסות בהמשך הסוגיה. ולרי נראה, דעתה אין לחוש מתי ידליק, דענו אין לנו הכר על לבני הבית, שהרי מדליקים מבפנים. כאן הרי רומז להמשך הגמרא, שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, מה שבעצם הוא מתאר, אם נחזור למודל של קריאת שמע שדיברנו קודם, הגמרא במנחות, בעצם מתאר שפרסום הניסה של חנוכה החליף את קהל היד שלו בשעת הסכנה, שהוא כנראה מבין ששעת הסכנה זה לא הדין ממשיך להיות שאתה מדליק איפה בחוץ, אלא מה, אם מסוכן לך, טוב, תכניס פנימה. אלא בשעת הסכנה הגדירו מחדש את מצוות נר חנוכה, דיינו שינו את מקום ההדלקה. הגדירו שיותר מקום ההדלקה הוא לא בחוץ, אלא מקום ההדלקה הוא בפנים, או כלשון הגמרא במנחות, עברו משטיח לרגל מן השוק, עברו לזמן שינה, או אתה מדליק לבני הבית. אני זוכר את ההשתאות שלי, אין לי מילה אחרת, שהגעתי לארצות הברית, שלמדתי את סבא בשנות תשמ"ב, ואני, ברוך השם, בארץ אנחנו באיזשהו מקום, כל מה שתיארתי קודם, חזרנו להדלקה היסודית, בחוץ, לפתח הבתים, וכל, אבל הוא הדליק בפנים, אבל הוא אפילו לא התאמץ שיהיה מישהו יראה את זה, הוא הדליק על השולחן בפינת אוכל שלו, אפילו לא בחלון. הייתי עמום. מיוחד, איפה ראיתי אותו כך מדליק? מי שהיה בוואיו באותם שנים, במורגנסטרן, הוא היה 104, הוא היה כאילו אדירה בקומת הכניסה. מה יותר פשוט מלהוציא כיסא, לשים את החנוכייה בפתח הדירה שלו, וזה פרסומי ניסה אדיר לכל וואיו, כן? לא? בדיוק, למה? כי כמו שאני אתן דוגמה נוספת למצווה כזאת, שבגולה היא התכנסה פנימה, כלומר היא שינתה את כל פניה, ואנחנו בארץ החזרנו עטרה ליושנה. זה מצווה שיש לה קשר הדוק לחנוכה, וזה מצוות סוכה. שהמצוות סוכה בגולה היא הפסיקה להיות מקום שגרים בו, שעוברים דירה אליו, הפכה להיות אוכלים ושותים ונכנסים הביתה. וגם עם מזג האוויר יפה,
אבל זה מאוד קל, זה בגשם. כמו שהם
נכנס
הביתה, כאילו,
זה נכון, ועדיין
בתוך הצוקה, מכיוון שהחיה, וכאילו
זה נכון, אבל תודעתית, בתודעה של בני הגולה, אתה לא גר בסוכה, אתה אוכל בסוכה. אני זוכר כשהייתי בבוסטון ששנה אחת בסוכות, גם היה יום עם שמש, אף אחד לא ישב בסוכה חוץ מהרוחות, כאילו, היה ברור שנמצאים בפנים. כאילו, מה שבעצם רי אומר הוא ששעת הסכנה הגדיר מחדש את מצוות חנוכה, הוא בעצם העביר את קהל היעד מבני הרחוב לבני הבית, ולכן הזמנים השתנו. זה מה שמופיע כאן בתוספות. אני חוזר על ההצעה קודם, אולי חיפשו את הרחוב אז בבית הכנסת, אז אנחנו עוד נבדוק את זה. ברשב"א מופיע דבר אחר לגמרי, שהוא משתלב יפה בכל מה שדיברנו קודם על השאלת עצמאות המושג. הרשב"א אומר, אני מקריא, ואי נמי דקטני עד שתכלה רגל מן השוק ופריש נעדילה אדליק ודליק, לאו לממרה אדליק בתוך שיעור זה אינו מדליק. זה לא מעכב. דעתנן כל שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה, אלא שלא עשה מצווה כתקנה. דלקה פרסומי ניסה כולי היי, ומיהו אילו אדליק מדליק ולא הפסיד אלא כעושה מצווה שלא כתקנה לגמרי. וכן כתב מורי הרב זה בלכותה, בדרך כלל מורו של הרשב"א זה רבנו יונה. אז כאן הרשב"א בעצם עושה מהלך שנורא מזכיר את כל הסוגיות של קריאת שמע. הוא אומר שמצוות נר חנוכה היא שייכת למשנה במגילה של מצוות לילה, מצוותן כל הלילה, או בלשון אחרת, יש נר חנוכה בעצם שתי מערכות זמנים לפי הרשב"א. מערכת זמנים אחת של פרסומי ניסה, שהיא מיוחדת, היא נגזרת לפי זמני התנועה ברחוב, ומערכת שנייה של מצוות לילה בשפה למדנית. אם יש שתי מערכות זמנים למצוות נר חנוכה, זה אומר שיש פה שני קיומים, או יש פה שני דינים בנר. בצד אחד יש דין של מעשה הדלקה, אתה צריך להדליק נר. מצד שני יש דין של פרסום הנס. הרשב"א אומר, אחד לא מעכב את השני. ולכן אומר הרשב"א, הוא לא אומר. פה הרב שמעון רומז, זה דבר מאוד יפה, שלמה יש שתי ברכות על נר חנוכה? כי יש אותם שני דינים, להדליק נר חנוכה זה על מייסה הדלקה, שעשה ניסים זה על פרסומי ניסה. אז אם לדעת הרשב"א, אחרי שתכלה רגל מן השוק אתה מדליק לא מדין פרסומי ניסה אלא מדין מייסה הדלקה שזמנו כל הלילה, אז אולי רק תברך להדליק נר חנוכה. הוא לא כותב, אני לא יודע, אבל זה מאוד מסתבר מה שאתה אומר, כן? מה שנצטרך לבדוק, להגיע לברכת שעשה ניסים, זה מה טיבו, כי גם הרואה מברך שעשה ניסים, ויש דיון ידוע של רב חיים, אולי אתה מברך שעשה ניסים, לא מדין מדליק, אלא מדין רואה, או כמעט הייתי אומר, כמו שבסיפור יציאת מצרים כתוב, שאין לו בן אשתו שואלתו, אין לאישה שואלים זה לזה, אין לו השואל את עצמו, אולי אתה מפרסם לעצמך, ואז אולי כן תוכל, אני לא יודע, זה דורש בדיקה.
דווקא אני לא זוכרת מי, אני זוכרת שאבא שלי סיפר לי כשאני שאלת אותו לגבי להדליק בשתים עשרה בלילה. אז הוא אמר כאילו את כל הסיפור, הוא הביא לי כל מיני מפרשים, כאילו כל מיני דרשים, אמרו כאילו שאתה מפרסם
לעצמך,
כאילו בני ביתך או
עצמך. זה התוספות. הרשב"א אבל מדבר אחרת, הרשב"א אומר, כי זה מצוות לילה, זמנו כל הלילה. עכשיו האמת, רואים פה ברשב"א אותם דברים בדיוק בקריאת שמע, אותו מתח. האם זה זמן קימה או שכיבה עצמאיים, או האם צאת הכוכבים, עמוד השחר, זמני יום ולילה רגילים. עכשיו הרשב"א משהו חדש, יש את שניהם בחנוכה. אבל האמת שיש פה חידוש לא קטן על ההצבעה שהוא מצוות לילה, זה בעצם מחייב קצת לחשוב על זה שהוא בלילה, כי עצם הפנייה למשנה במגילה בדף חף היא מיד מביאה להתבוננות פשוטה ברשימה של המצוות שם. מה אנחנו בעצם מגלים שם? ראשית, שהרשימת מצוות היום היא ענקית, בלילה אין כמעט מצוות. מה הם מצוות הלילה שנזכרות שם? שתיים, האחד זה סיפור יציאת מצרים, והשני הוא השני, לא, מגילה לא נמצא שם. בפשטם של דברים, בספרות התנאים, הם לא קראו מגילה בלילה. זה ממר שושע בן לוי. תדע לך, העיר הזה רב שלמה הכהן, הדיין של וילנה, והיה איזה בהלה, זה משמע כמו איזה משהו של חוקר, נכון? משהו היסטורי, אבל זה פשט המשנה, כן? וגם סבא שלי שם איזה הרבה תורות, כן? וספירת העומר. מה? לא, אני אקריא את המשנה, בסדר? המשנה אומרת, רק מצוות לילה אני מקריא, בסדר? המשנה אומרת, כל היום קשר, תראו איזה רשימה מדהימה, קריאת מגילה, קריאת הלל, תקיעת שופר, תקיעת עולה, תקיעת נוספים, טה-טה-טה-טה, רשימה אדירה, מגיעים ללילה, לילה הוא לא זמן של מצוות, כל הלילה קשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואיברים. אתה אמרת סיפור יציאת מצרים, במחילה זה הגמרא, בעמוד הבא, הגמרא שואלת מה עם סיפור יציאת מצרים. אומרת הגמרא כך, דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה לעתו ימי, כלומר בבלי אוהב לחשוב שהכותרת הוא לא נקודותיים אלא הוא רומז לריבוי מעבר למה שמופיע ברשימה. לעתו יהיה אכילת פסחים, הוא דלק רב לוזר בן עזריה שלדעתו זה רק עד חצות. אבל זה כלום, שלוש מצוות. עכשיו למה הקטר חלבים בלילה? ברור למה, כי מקריבים קורבנות ביום. זה הרבה, זה זמן הניקוי, כן? קצירת העומר הוא כנראה בלילה, כי הוא נועד להכין אותו לקראת הבוקר. בעצם אין מצוות לילה. אז מי הכניס מצוות הלילה בהידיעה? מי הכניס אותו? הבבלי. זה סיפור יציאת מצרים. בעצם לבוא ולתאר את נר חנוכה כמצוות לילה, תמיד דורש הסבר. וכבר שני דברים פשוטים שונים מכל הלימוד שלנו. קודם כל אסוציאציה של סיפור יציאת מצרים, שאני כל הזמן מדבר איתכם על הקשר, רואים שסיפור יציאת מצרים בלילה, נר חנוכה בלילה, ולפחות מדברי המוראים גם קוראים את המגילה בלילה, כשיש לא מעט ראשונים גם שולם מהם, כתב על זה אגריד, זה דברים מאוד יפים, שבעצם עיקר פורים ביום, סעודת פורים שהחבלה לא יצאה די חובה. יש לנו שריד של ההלכה הקדומה יותר, שמברכים שחיינו ביום על קריאת המגילה, הרי ברכו שחיינו בלילה. אז ההסבר שאוהבים לתת הוא ששחיינו ביום, אז אנחנו מכבדים על שאר מצוות, אבל כי עיקר הקריאה הוא ביום. בלילה זה רק חובת קריאה. אבל יש פרסומי ניסה גם בלילה. האמת, אם נשאל את עצמנו למה, אז אני יכול להסביר יותר טוב על פורים ועל פסח מאשר על חנוכה, לא כמה שלמדנו פה, וזו מסיבה פשוטה. מה כל הרעיון שעלה פה על נר שבת? שאנחנו מייצרים איזה משהו משפחתי פנימי בלילה, כי בלילה לא הולכים בחוץ, נכון? זה הרעיון שנאמר פה כל הזמן. האמת, אני חשבתי על זה עכשיו בסערה התקשורתית עם יאיר לפיד, כל היום מדברים, אז לי הוא לא אומר כלום כמעט, אבל למה זה? למה? כי הוא מתאר מראה את התוכנית שלו בליל שבת. כאילו חשבתי לעצמי כמה אנחנו מדברים פה על מה זה ליל שבת, משפחה, וכנראה עוד כל כך הרבה יהודים טועים שבליל שבת הם מסתכלים בטלוויזיה, כאילו לא יודע, רחמתי עליהם קצת. אבל אני מאוד מבין, סיפור יציאת מצרים הוא בלילה, כי הנס היה בלילה, אבל גם לילה המשפחה היא אחת, כן? זה דברים מאוד מאוד ברורים. גם פורים, אבל דווקא מה שציינו על חנוכה, שהוא כלפי הרחוב, הרחוב בלילה הוא דומם. קיבלת איזה חצי שעה, זה מה שקיבלת. לא קיבלת כלום, כן?
גם במקדש, הדלקת הנרות במקדש.
הנרות דלקו בלילה, נכון?
אבל ההדלקה, ההדלקה זה ביום.
זה ראשון.
זה נכון.
זה בגדל חמץ.
מצד שני, הדבר היותר פשוט, בדיוק, הדבר היותר פשוט הוא שלמה נר חנוכה מגיע ללילה, אז בוא מיד נבדוק אם הוא בלילה. הוא מגיע ללילה ממקום אחר לגמרי. מאיפה הוא מגיע ללילה? כי רק אז הנר עושה רושם. מדוע? כי שרגה בתיה רמיה, אני מזכיר פה שמעון בצדק את הגמרא בפסחים שמאוד התלבטה בדף ד', למה בדיקת חמץ בלילה? הרי הזמן הכי טוב לבדוק חמץ מתי היה צריך להיות? י' ד' בשעה חמישית או שישית. תבדוק חמץ ולך תשרוף אותו. למה אתה בודק לילה לפני כן? יש בראשונים שמחלוקת איך לפרש את הסבר הגמרא, אבל ודאי מאוד מסתבר עניינים לצטט את הקו שאומר כי שרגה בתיה רמיה ענה, בעצם יצרת את הבעיה הזאת של הזמן המוזר מאחורי בדיקת חמץ עד שריפת חמץ, שהוא זמן באמת מוזר. צד אחד הבית סטרילי מחמץ, מצד שני עוד אוכלים חמץ, כאילו מה זה הדבר הזה? אבל הפשטות, כלומר, נר חנוכה יהיה בלילה בין היצר בגלל ש אז רואים את הנר. מצד שני אתה פונה לרחוב, הרחוב לא פועל בלילה, אז אתה לוקח איזה חצי שעה. אבל יכול להיות, אם לחזור לגמרא במנחות, שאפשר להניח תפילת שליח לרגל מן השוק, שמה בעצם אני אומר, זה לא לילה, זה נגד הרשב"א, זה לא לילה אלא זה פשוט אני מגדיר את סוף היום סוציולוגית. כלומר, אולי זה לא מצוות לילה. כלומר, הרשב"א ודאי חשב שזה מצוות לילה. אולי לא מצוות לילה, אלא זה סוף הפעילות היומית. חוטפים את החצי שעה ביום, שמה אפשר בחצי שעה הזאת? לראות את הנר. זה מה שחוטפים. זה יעלה בשאלה מה זה מי שתשקע חמה. שכן, יש פה מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה זה מי שתשקע חמה, והיא גם נוגעת מושגית לשאלות שאלינו כאן. כי לכאורה, מתי זה מי שתשקע חמה? השמש יורדת, נכון? רק בעיה אחת, שהשמש שוקעת הלכתית, זה עדיין לא לילה. כי מה מתחיל אז? לכאורה, מה מתחיל? בין השמשות. אז מתברר שאתה מדליק נר חנוכה בזמן שהוא ספק יום, ספק לילה, או סוף היום, אז אתה מדליק. לא יותר פשוט להדליק, אם זה מצוות לילה, כשהלילה מתחיל. אז קודם כל נציין, זה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם, הקראתי קודם, עכשיו אני אקריא את ההתחלה שלו, משמע ממנו שזה ממש עם השקיעה. אין, הרמב״ם כותב, עכשיו אני מקריא את הכל, אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא עם שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. שמה שהרמב״ם פה לנגד עיניו כנראה ראה, כך מציינים בפרשיו, הוא ראה גמרא בשבת בחב ג' עמוד ב', שם הגמרא זה באמצע עמוד. כאן הגמרא מתארת את הדלקת הנר בביתו של רב יוסף. מה שלא ברור לגמרי בסיפור זה האם הגמרא מדברת על נר שבת או האם הגמרא מדברת על נר חנוכה. רש"י מפרש את הגמרא כאן נר שבת, והגמרא אומרת כך, יש סיבה טובה למה רש"י אמר את זה. הגמרא אומרת כך, דביתו דרב יוסף, זה אחרי שני שליש עמוד, הוות מאחרה ומדלקת לה. למה לפרש שהגמרא מדברת על נר שבת? כי מי מדליקה את הנר? אישה. אז זה נר שבת. אמר, עכשיו למה היא אחרה והדליקה? אם זה נר שבת? וגם מה הכוונה שהיא אחרה? זה לא כל כך פשוט, נכון? ומה הכוונה שהיא אחרה? אומר רש"י, סמוך לחשיכה. למה? מה בעצם היא חשה? הכי טוב היה להדליק נר שבת, מתי? בשבת. רק אי אפשר, נדליק בשנייה האחרונה. רק מה עושה מי שמדליק בשנייה האחרונה? הוא מסתכן מאוד, כן? אז רב יוסף אמר לו, התניא, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש, עמוד האש משלים לעמוד הענן. כאן הגמרא, רב יוסף הביא את הברייתא שתיארה שלא היה זמן שלא היה עמוד, ולכן עמוד האש התחיל קצת לפני הסתלקות עמוד הענן. אבל לשון אחרת, גם אם אתה מדליק קצת לפני, הוא מתייחס ליחידת הזמן הבאה של לכבודה, לקראתה אתה מדליק, ולכן את יכולה להדליק קצת לפני. סברה להקדומה, אמר לה הוא סבא, תנינה, ועד שלא יקדים ושלא יאחר. עכשיו הרמב"ם פירש את הגמרא הזאת הנר חנוכה, וכן כתב לא מקדימים ולא מאחרים. יש שרצו לומר על הרמב"ם, אז למה דביתו דרב יוסף הדליקה? אז יש שאומרים כי הוא עשה גינור. אז ממש במאמר מוסגר קצר, אבא שלי כתב מאמר גדול מאוד בנושא הזה, מאמר מאוד יסודי, הנרות חנוכה. האם סומה יכול להדליק נרות חנוכה? כשהסיבה הייתה שסבי, עליו השלום, היה עיוור בסוף ימיו. והמאמר, במאמר אבא מתאמץ בכל כוחו להראות שסומה חייב ויכול להוציא אחרים לידי חובה ויכול להדליק בברכה. וזה מאוד אופייני לאנשים שהנושא קרוב לליבם, בגלל שיש להם את הניחות הזאת, שהם מנסים כמה שיותר לכלול אותם בדעת השם. שיש תשובה של היבץ, שסומה לא יכול לעלות לתורה, כי הוא לא יכול לקרוא בתורה, דברים שמכתב יתר רשאי לאורם על פה. אז המסד בנימין, שהיה סומה, פותח את תשובתו הנגדית במילים, כי גרשיני היום, נסתפח בנחלת השם. למה אתה עושה לי? מה, אתה לוקח לי את המצוות? יכול להיות, מי שמתעניין בנושא, זה מאמר הזה ילווה אותנו, זה מאמר יסודי על סומה, כלומר מאוד יסודי על נר חנוכה. מיטב ידיעתי הוא פותח את המאמר בתשובה של המהרש"ל, שהוא הראשון שדן בזה במפורש, בתשובות מהרש"ל. יכול להיות, הרמב"ם פירש את זה כמוסר על, על נר חנוכה, והרמב"ם אומר, אם כך, לא מאחרים ולא מקדימים, הפשטות שלפי הרמב"ם מדליקים היא השקיעה. ואותם אנשים כמוני, פנים מנחה, רצים הביתה מדליקה, רצים חזרה למיירה, כן? אבל יש שחלקו ואמרו, זה מופיע לפנינו בריטווה, בואו אני אקריא את זה, שמי שתשקע חמה, הכוונה השקיעה השנייה, בואו אני קורא את זה, הריטווה אומר, רק שנייה, בואו נמצא את זה, בעיקר מצוותה משתשקע החמה, פירוש היה נראה כי סוף השקיעה דיינו בין השמשות כאמר, דאך אימש מהי לישנה כדי פירש רבינו תם בסוף פירקין. בעזרת השם נעסוק בנושא זמן רבינו תם השנה, ומה שהוא אומר, רבינו תם דיבר על שתי שקיעות, שעיקרן השקיעה הראשונה זה היעלמות גלגל החמה, והשקיעה השנייה זה החושך שיורד לעולם, שכידוע יש פער זמנים. כן? אם אתם רוצים רק משהו על הבעתיות של זמן רבינו תם, נעסוק בזה בהרחבה, זה ודאי תופעה מוכרת לכולם, רק היא לא עורכת 72 דקות או שעה וחצי בארץ ישראל, כי זה דבר פשוט שעיר עליו הגרה, זה תלוי באיזה קו רוחב אתה נמצא. ואולי השעה וחצי מתאים, ה-72 דקות מתאים לאירופה שרבינו תם, ברמרו, בצרפת הצפונית, זה קו רוחב 40 ומשהו, אבל ארץ ישראל, ורק תקשיבו לריף ולרמב״ם ותקבלו את הדבר הזה. כמו חצי שעה או יותר. זה הזמן שהם חושבו, מה זה הזמן הזה? מהשקיעה עד החושך, חצי שעה, משהו כזה. זה יותר מתאים. יש, שמעתי שבבלז נדמה לי, באחד מהחסידויות, נדמה לי בלז, הם אמרו בוא נלך על העיקרון של רבינו תם, נתאים אותו לקו רוחב שלנו, עשו את זה כ-45 דקות אחרי השקיעה. זה, אבל שעה וחצי באמת לא מתאים לפה, כן? אבל לפחות בשיטת הריטווה היא שמתי מדליקים בסוף השקיעה, כשכך גם פסק השולחן ערוך. עכשיו תבין, המחלוקת הזאת נוגעת ישירות לשאלה שלנו מסיבה מאוד פשוטה. לכאורה מי שלוקח אותו לסוף השקיעה, אז הוא חושב גם במונחי יום ולילה, מתי אני אדליק? הגיע הלילה, מתי הלילה מגיע? וסוף, בין השמשות, אז מגיע הלילה, זה שתת הריטווה, הגיוני, תדליק בלילה. לעומת זאת, להדליק מי שתשקע חמה, זה לא לילה. וזה עוד פעם מנתק אותנו ממסגרת יום ולילה. אפשר להגיד על זה שני דברים, או להגיד זה בכלל לא תלוי ביום ולילה, פשוט זמן עצמאי שנועד לשאול מתי אנשים יראו את הנר שלך ותפרסם אותו. מהעבר השני אפשר גם לומר עוד יותר, כמו שאמרנו קודם, זה אפילו מצוות יום, כי זה נגרר אחרי היום, כן? כלומר אני מושך את היום עד שתכלה רגל. אבל מה שלא נאמר,
סליחה, הנרות במקדש היה אחרי תמיד שבין הבאים לפני השקיעה, זה בדיוק אותו.
נכון, אתה בהחלט צודק.
זה תלוי כל הלילה, אבל זה לפני הלילה.
נכון. אז זה, מה שאני רוצה להזכיר פה גם, זה את הרשב"א, שפה, אם קודם הרשב"א לימד אותנו שיש פה זמן לילה, פה הרשב"א בגלוי מדבר על קיום של זמן עצמאי, שכן, הרשב"א כותב, אני מקריא את זה, משתשקע החמה מסתברא דלאו עיכובא הוא לומר דקודם לכן אם רצה להדליק אינו מדליק. אפשר להדליק לפני השקיעה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו אפשר להדליק משקיעה או אחרי בין השמשות, אבל הרשב"א אומר תדליק לפני השקיעה. מה ההוכחה שלו? דוודא אילו רצה להדליק מדליק סמוך לשקיעת החמה, פה קצת לפני. תראו את הנימוק, דאיקה פרסומי ניסה. רואים פה בבירור ברשב"א שזמני, קודם אומרים ששני דינים, זמני פרסומי ניסה הוא גזר לגמרי באופן עצמאי, במנותק מזמני יום ולילה. עכשיו מה ההוכחה שלו? קניין שאמרו לקמן בנר שבת, הוא פירש אותו כמו רש"י, שזה בנר שבת, אבל הוא עשה דימוי המילטה למילטה. דעמוד האש משלים לעמוד הענן, ולומר, דמי מדליק סמוך לשקיעה איקה עיקר, לצורך שבת מדליקו, והכנה מדקבתה, לדקה מצוותה לחייבו להדליק, אינה אלא מי שתשקע חמה. אבל הוא מציין, תראו דבר פלאי, אלא מי הוא נראה מדברי הרב בעל ההלכות, בעל ההלכות גדולות, דווקא כאמר מי שתשקע חמה, אסור להדליק לפני השקיעה, ובערב שבת נמי מדליק לא להיבעל, משתשקע החמה, להדליק נרות שבת אחרי השקיעה, שהוא זל כתב בלכות חנוכה, אדם הרב יהודה אמר שמואל כוכב אחד יום, שניים בין השמשות, שלושה לילה. איפה הוא בחר להביא את הדין הזה של הגדרת יום ולילה, רבנו תם, את זה, כל זה הוא בחר להביא בלכות חנוכה. למה? אז הוא כותב, אלמלא כתבה לכוונה הזו, למה כתבה בלכות חנוכה? ומה השייט הדעים בחנוכה? אז פה יש התעקשות של שיטת הבהג שהדלקת נר חנוכה חייבת להיות כבר בלילה. פעם שמעתי מאבא שלי שהוא רצה להבחין אולי בין יום הראשון לשאר הימים. מה הייתה הטענה שלו? ביום הראשון לפני השקיעה עוד לא חנוכה, מה אתה מדליק נרות? כמו הוא חשב שאולי יש זמן של פרסומי ניסה כמו הרשב"א, אבל גם יש דין שתהיה לפחות בתוך התאריך של חנוכה. כנראה לא הפריע לו את היום השני או השלישי של חנוכה. מה שעוד מופיע פה בשם הגריד, תיארתי קודם שיש לנו אלה שמקפידים כגרא, כרמב"ם, הם אוהבים להקפיד להדליק בתוך השקיעה, עם השקיעה. הוא מביא פה שמשה סולובייצ'יק אמר שאפשר להדליק לכתחילה בכל זמן בין השמשות, וזה בין היתר כי הטריד אותו מה? שזה עוד לא לילה, כלומר נושא הלילה הטריד אותו, וגם הוא מביא פה חידוש, הוא רוצה לדייק אותו על פי כל מיני דיוקים במייס הרב מהגרה, שלמרות שהגרה אמר להדליק כמו הרמב״ם עם השקיעה, שהשתכלי רגל מן השוק החצי שעה מונים אותו לא משקיעה אלא מצאת, מה שהופך אותו בדיוק ל-45 דקות, כמו הבזרים האלה ממש, כן? אז זה בא... אפשר כאילו לראות פה שיטת פשרה כזאת, שכאילו אומרת, מצד אחד, זמן הפרסום, אני כן מייחס לו חשיבות ללילה, כלומר, בתוך הלילה אני מונה את הזמן, מצד שני, מה יישא הדלקה? יכול להיות גם לפני כן.
למה זה לא יחס? מהקו הרוחב, שזה חצי שעה, זה בין השמשות שלהם, שבאירופה או בצורת הברית.
זה די מסתבר. וזה, איפה חי אורמון והריף, איזה קו רוחב?
כן,
פה. ריף, אני לא יודע, הוא כתב את זה מרוקו בספרד, אבל הוא קו רוחב דומה לארץ ישראל. גם רמה במצרים, קצת יותר דרומה, פחות שתי מעלות, כן? זה לגמרי מתיישב הדבר הזה, כן?
זה חצי שעה, זה לבין השעות, יכול להכיל את זה, כשאתה מעביר את הכל הרוחב.
כן, בבקשה.
לא, ודווקא בארצות הברית, כאילו, דווקא במקומות שזה... כשיש לך בין השעות יותר ארוך, אז כאילו אין לך פרסומי מסבט לך, כאילו, עם השקיעה, כאילו, זה לוקח המון זמן.
נכון.
כאילו, כל הזמן, זה לא שווה, זה אין...
בכלל,
זה בחורף, בין השמשות,
זה לא
כל כך...
לא, זה עדיין
מוכיח,
אבל יש
הזמן.
לא, הרבה, אבל יש
יותר זמן. בסדר, בכל כך אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נתקדם לברייתא הבאה של מצוות חנוכה נר יישוב ביתו. בסדר, בוא נגיד משהו קצר.